אנחנו בחלקו האחרון של המאמר, ביור על הפסוק זאת חוקת. הגענו בליקוטי תורה לפרשת חוקת, בדף נונטט, בעמודה השלישית. תחילת פרק A של המאמר. למדנו עד כאן שבעבודה הזו של שריפת הפרה, וכל המלווה בשריפת הפרה, כל מה שהכניסו שם, היצרז והאיזוב והשניטולת, אמרנו כל דבר בפרטיות, איך שזה מבטא את עבודת האדם, את הרצו, לבטל את כל ענייני העולם ולהתקלל באלוקות, ולהפריד את הקליפה מהקדושה, שזה בעצם הכנה להביא טהרה לטמא המת. וכל הפעולה הזו, מה שנקרא בחסידות התערותא דלתתא, או העלאת מן, מה זה פועל מלמעלה? אז המאמר פתח, שהפתיח של כל הפרשה כתוב, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם אתכם, לאמור, אשר ציווה השם לאמור. והוא הסביר שיש שם הרי פעמיים כתוב שם השם בתחילת הפרשה. הוא אמר שכשיש פעמיים שם השם, אז הראשון זה דרגת זי רמפין של עולם האצילות, הפעם השנייה זה הולך על בחינת הכתר, בחינת עתיק. יש כאן איזה אמירה שנמשך מהבחינה הכי עליונה, העתיק, ציווה, מנשון צוותא, והתחבר עד לאמור. לאמור זה חוכמה דאצילות. דהיינו המשכת התורה מלמעלה למטה. מי פועל את כל זה? אז הוא העריך כל העריכות להסביר מה עבודת האדם שפועלת את ההמשכה הזאת. מה עבודת האדם? כל ההתעסקות עם הפרה האדומה, עם כל המשמעות של זה בעבודת השם. עכשיו הוא מסיים, ובמילא מה פועל היהודי שימשך מלמעלה למטה. זה אומר ככה, פרק A. וזהו עניין חוקת התורה. זה מה שכתוב, זאת חוקה, זה מה שכתוב חוקת התורה, שמה הפירוש, מה נמשך, מה הפירוש חוקת התורה? זאת אומרת, חוקת זה לשון חקיקה. והעניין הוא שהחקיקה הוא גבוה יותר מאותיות הכתב. יש בתורה שתי בחינות, יש דרגה שנקראת חקיקה, יש דרגה נמוכה יותר שנקראת כתיבה. ופה היהודי ממשיך מבחינת חקיקה. כאן הוא יסביר מה ההבדל בין חקיקה לכתיבה בגשמיות, ומה זה מסמל את ההבדל בין חקיקה לכתיבה בדרגות הרוחניות. והיהודי ממשיך מהבחינה העליונה שנקראת חקיקה. והוא ימשיך, בהמשך אנחנו נראה שבחקיקה גשמית יש איזשהו חיסרון שאין אותה בנמשל בחקיקה הרוחנית. כי תמיד שנותנים דוגמה ומשל ממשהו גשמי על משהו רוחני, תמיד צריך לזכור שהדבר הגשמי הוא אף פעם לא מושלם. יש לו מעלות ואוטומטית יש לו גם חיסרונות. כשאנחנו לוקחים משל מדבר גשמי, לא תמיד אנחנו לוקחים אותו כמו שהוא בשלמותו עם החיסרונות שבו, שגם החיסרונות שלו קיימים בנמשל. לוקחים ממנו רק את הנקודות שרוצים להשוות, אבל כמובן שבאלוקות זה בלי החיסרון. ופה אנחנו נראה דוגמה לדבר. קודם כל נראה את ההבדל בין המושג חקיקה למושג כתיבה. אז הוא אומר, איפה רואים שפה מדובר על חקיקה? ולכן בהלוחות כתיב חרות על הלוחות. האותיות שהיו על הלוחות הם היו חרותים, חקוקים על הלוחות. למה? שנמשכו משורש התורה כמו שהיא מבחינת אותיות החקיקה. יש אותיות החקיקה בגשמיות ויש בחינת אותיות החקיקה. את המושג של אותיות החקיקה כפי שהם למעלה. אז תדע לך שבלוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל במתן תורה, זה המשיך את התורה כפי שהיא בבחינה, בדרגה שהיא נקראת בחינת אותיות החקיקה. לעומת זאת בתורה שבכתב, התורה שניתנה ונכתבה בספר תורה, היינו, מהי הדרגה של התורה שבכתב? אחר התלבשותה בבחינת אותיות הכתב. התורה כפי שהיא נכתבה, זה לא רק כתיבה בגשמיות דיו על הקלף, אלא זה בחינה, זה דרגה של אותיות הכתיבה, דרגה יותר נמוכה. מה כתוב אצלנו בפרה אדומה, מה זה המשיך? ובפרה אדומה נאמר, זאת חוקת התורה. דהיינו, שכל מה שהיהודי עושה בפרה אדומה, מה הוא פועל? שבא ועל ידה ממשיכים מבחינת חוקת התורה, אתה ממשיך מהבחינה העליונה שנקראת חוקה, להיות נמשך ומתגלה למטה. שכאן למטה בעולם הזה בסדר ההשתלשלות התגלה הבחינה הכי עליונה שנקראת חוקה. וזהו, איפה רואים בפסוק שכאן מדובר על חיבור בין הבחינה הכי עליונה למטה, תראה את לשון הפסוק, אשר ציווה הוויה לאמור. מה זה ציווה? פשט המילים ציווה, זה לא שם ציווי, ציווה. אבל יש משמעות נוספת למילה ציווה, ציווה זה מלשון צוותא, צוותא זה חיבור. שציווה הוויה, יש כאן חיבור בין הבחינה הזו הגבוהה של אותיות החקיקה, שזה נקרא הוויה, לאמור, לאמירה שיורדת לאותיות הכתיבה. שיהיה בחינת צוותא וחיבור משם הוויה דעתיק, שם הוויה דעתיק זה נקרא שם הוויה של הכתר, שזה עוד מעט הוא יסביר מה זה נקרא חקיקה, אשר הוא בבחינת המדרגת אותיות החקיקה, עוד מעט נראה למה הבחינה הזו של הכתר שנקרא עתיק, קוראים לזה אותיות החקיקה, לאמור, מה זה לאמור? בבחינת חוכמה, שזהו בחינת תורה שבכתב, תורה שבכתב אותיות הכתיבה. עד כאן הוא אמר בקיצור את כל המהלך, שיש כאן ירידה מבחינת חקיקה לבחינת כתיבה. עכשיו הוא יפרט יותר מה באמת הבחינה הזו שנקראת חקיקה, ומה מעלה בחקיקה שהיא למעלה יותר מחקיקה כפי שהיא בגשמיות. הוא אומר ככה, ובאמת, בחינת ומדרגה הנקראת למעלה חוקת התורה, תדע לך שכשמדברים על חוקה, חקיקה בדרגות הרוחניות, דיינו, עניין אותיות החקיקה של למעלה, לא שאני מדבר על החקיקה הגשמית בלוחות, אני מדבר על העניין, על המושג של חקיקה למעלה, הוא גבוה יותר ממדרגת החקיקה שנתגלה בלוחות. תדע לך שבנמשל, חקיקה בנמשל, הוא הרבה יותר נעלה מחקיקה בגשמיות על הלוח. מה החיסרון שיש בחקיקה גשמית, שאני בא ואומר שבחקיקה בנמשל זה הרבה יותר גבוה. זה אומר ככה, בחקיקה גשמית מצד אחד יש מעלה גדולה, זה בדרך כלל מה שאנחנו מכירים, מה ההבדל בין אותיות הכתב לאותיות החקיקה, אנחנו אומרים שבאותיות הכתב, אז האות היא דבר נפרד מהקלף, דיו נפרד, הדבקתי פשוט דיו על הקלף, לעומת זאת באותיות החקיקה, האותיות הן חלק אחד מהאבן, זה בדרך כלל, אבל יש פה גם חיסרון. מכך, אף על פי שהאותיות היו חקוקים מיני ובי, למרות שבאותיות החקיקה, האותיות הם חקוקים מיני ובי, דהיינו, האות זה לא כי דבר נוסף שהדבקתי וצבעתי על האבן, אלא האות היא בעצם חלק מהאבן, אבל יש פה גם חיסרון, מכל מקום נחסר, על כל פנים נחסר מהאבן ממקום האות, באותו מקום שאני חקקתי את האות א', אז חסר קצת חומר של האבן כדי ליצור את האות א', אז אמנם אין פה את החיסרון של דבר זר, אבל בסופו של דבר יש כאן חיסרון, האבן היא לא כמו שהייתה קודם. אבל בנמשל לא שייך להגיד כזה דבר. מה שאין כן, בחינת חוקת התורה כמו שהיא למעלה במקורה ושורשה בין סוף ברוך הוא, אבל כשאתה מדבר על המושג חקיקה כפי שזה בנמשל, כפי שזה באלוקות, אורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. התורה והאלוקות זה אחד, זה לא שייך לומר כביכול את המושג הזה שנחסר והתורה היא כבר לא אותו דבר כמו שהייתה קודם, משהו ירד. לא. היא כל אחד. דהיינו שבנמשל החקיקה לא דומה כפי שזה במשל הגשמי. במשל הגשמי יש חיסרון אחרי החקיקה, בנמשל ברוחניות אין שום חיסרון. מה בכל זאת יש? אז אתה נראה עוד נקודה שהיא כן דומה למשל. נראה בהמשך. והעניין הוא, מה כן בכל אופן החקיקה פועלת? אז נביא קודם כל איפה כתוב בכלל שיש את המושג הזה למעלה חקיקה. אז מה זה כתוב בזוהר? על פי מה שכתוב בזוהר, ממש בתחילת הזוהר, בראשית כתוב ככה. בריש, הוא מצטט את לשון הזוהר, בריש אורמנותא דמלכא, התרגום הוא, בתחילה, כשעלה הרצון למלך, לקדוש ברוך הוא, לברוא את העולמות, אז הלשון כתוב ככה, גליפו בתהירו אילה. הוא גלף גליפה בתואר העליון. מה זה גלף? וגליף, המילה גליף בארמית, מה התרגום שלה? הוא חקיקה. גליף זה נקרא חקק. איפה רואים שגליף זה חקק? זה מביא הוכחה. כי תרגום, הוא פיתחת עליו פיתוחי, שכתוב שצריך לעשות באבן פיתוחי חותם, אז מה התרגום מתרגם את המילה הוא פיתחת? ותגלוף. גליף זה חקיקה. אוקיי, מה בכל אופן הדמיון שיש בין המשל של חקיקה למעלה? והעניין הוא, עד אחרי הסוגריים, מה קורה בחקיקה? לא ניקח את החיסרון של החומר. זה אמרנו לא קיים למעלה. אבל בכל אופן, אם כך, למה הוא כן דומה? כמו על דרך משל, הרושם וחוקק באבן טובה מהיר ומביק מאוד, אתה לוקח אבן טובה, שהיא ממש מביקה, היא בוהרת, היא יפה, היא נוצצת, ואתה לוקח ואתה עושה בה, אתה חוקק בה איזה אותיות או רישומים. אתה חוקק משהו, אתה רושם משהו. אז אמנם נחסר משהו, רק רגע לא נדבר על הנקודה של הנחסר. מה כן קורה? אזי במקום החקיקה והרשימה, אין מביק ומאיר כל כך כמו שמביק ומאיר האבן טוב במקום שלא נעשו בו חקיקות ורישומים. בכל אופן, האבן הייתה לפני זה נוצצת כולה, באותו מקום ספציפי שחקקת, ירדה הבהירות, הזכות, הנוצצות שהיה באבן.
באופן גשמי זה ככה?
כן, באופן גשמי זה ככה. יורד באותו חלק שחקקת, אז בגשמיות גם ירד חומר. אבל כרגע אנחנו לא נתייחס לירידת החומר, נתייחס לתוצאה, מה קרה כאן? נחשך קצת האור הגדול שהיה. ששם, במקום שלא נעשו חקיקות, הוא בהיר ביותר. מה שאין כן במקום שנעשו בו חקיקות, מה קרה? נחשך אורו מעט, נהיה קצת חשוך, קצת חשוך באותו מקום. אבל מכל מקום, חקיקה זו היא באבן טוב עצמו. ברור, לא הדבקתי כאן חומר זר. החקיקה היא מיני ובי של האבן. ואין כאן עוד שום דבר בלעתו, בלעדו, זולתו, הוא לבד. יש כאן רק את האבן עצמו, לא הדבקתי חומר זר. אבל בכל אופן, מה קרה? רק שנחשך בהירתו מעט. קצת נהיה יותר חשוך. הנקודה הזו כן דומה למעלה. ברגע שהקדוש ברוך הוא כביכול חקק בעצמו, מה פרוש חקק? החליט לעשות איזשהו צמצום, ליצור בחינה מאוד מאוד גבוהה, קוראים לזה כתר, קוראים לזה עתיק. אבל עצם הדבר שנוצר כאן איזושהי דרגה מסוימת, ביחס לאינסופיות שהיה קודם לכן, זה נקרא שנחשך אורו. לא נחסר, אבל נחשך. וכך על דרך משל, כשנאצל מהאור אינסוף, בחינת כתר, כשנאצל לדרגה הזו, הבחינה הזו שקוראים לה כתר, שהוא בחינת פרצופי עתיק ועריך, כתר כולל בתוכו את פנימיות הכתר שנקרא עתיק, חיצוניות הכתר שנקרא עריך, שמה הזוהר קורא לזה? נקרא גליף גליפו. הזוהר קורא לזה גליפו, חקיקה. שהחקיקה היא מן היובי, נכון שהחקיקה זה ממנה עצמו, לא חלילה משהו זר. והיינו אך ממש, זה ממש נשאר כמו קודם מהבחינה הזו, כי הם נקרא גם כן אינסוף. והוא למעלה מעלה מבחינות העולם האצילות, זה עדיין לא עשר ספירות, עדיין לא הגבלה של עשר ספירות. זה עדיין אינסוף. אבל בכל אופן קוראים לזה חקיקה. למה? כי מה קרה בחקיקה? חשיכה. אך מכל מקום לגבי אור אינסוף נקרא כתר גם כן בשם חושך. הכתר נקרא חושך, נחשך כאן משהו. ואת הביטוי שזה נקרא חושך כתוב גם בזוהר. כמו שכתוב בתיקוני זוהר. חושך זה אלה מסוים. כתוב בתיקוני הזוהר את הלשון המביא ציטוט. כתר העילה, הכתר העליון, דיינו הבחינה הזו העליונה של כתר, אף על גב דהי הוא אור צח, זה אור עצום, אבל אומר הזוהר, הוא חם קדם עילת העילות. ביחס לעילת העילות, ביחס לעצמותו של הבורא, איך קוראים לאור צח הזה? הוא חם. מה זה הוא חם? התרגום של הוא חם בלשון הקודש? חושך. וזהו כמשל, זה כן דומה למשל, שבמקום החקיקה מה קרה לאבן, נחשך בהירות האבן טוב, ואינו כמו בהירות האבן טוב שלא במקום החקיקה, שהוא האור אינסוף שלמעלה מבחינת אצילות הכתר. אם תיקח את אותו אור כפי שהוא לפני שנאצל לכתר, לאחרי שנאצל לבחינה הזו של כתר, מה קרה? נהיה כאן איזשהו מציאות של חושך. זה אור עצום, אבל זה כבר נחשך, כמו באבן טוב. לא הוספתי חומר זר, זה מתוך האבן עצמו. אבל בכל אופן, במקום החקיקה, ירד קצת הבוהק של האבן. זה להיט מחשבה תפיסה בכלל, אבל בכל אופן נחשך, ירד משהו. ובמקום החקיקה, מה זה מקום החקיקה? כשהבורא יצר את הכתר, שהוא אצילות עתיק ועריך, אצילות הכוונה היא נאצל, לא עולם האצילות. נאצל לבחינה של עתיק ועריך, נאצל לבחינה של כתר, נקרא אוחם, אוחם לגבי האור עצמו. נהיה כאן אוחם, נהיה כאן חושך. ועל ידי זה יוכל להיות מקור ושורש להתאבות עשר ספירות האצילות. בגלל החושך הזה נהיה תחילת צמצום, ולכן בהמשך ההשתלשלות יהיה עולם האצילות, שביחס לכתר האצילות כבר נקרא יש, ואחר כך יהיה עולם הבריאה, יש יותר גדול, ואחר כך יהיה...
חייב להיות החושך
הראשוני הזה, בדיוק. אבל מכל מקום, החושך הזה, איך קוראים לו באותיות? לא נקרא לו אותיות הכתיבה. כי באותיות הכתיבה, מה הפירוש כתיבה? נוצר כאן משהו זר. מה קוראים לזה עדיין? אותיות החקיקה, זה לא משהו זר. אבל מצד שני, למה קוראים לו חקיקה? כי משהו נחשך. אבל מכל מקום, הרי חקיקה וגליפו זו, אותה הבחינה של חקיקה, היא למעלה מעלה מבחינת אותיות הכתב. זה בין ארוך יותר גבוה מעולם האצילות שזה נקרא כתב. על דרך משל, שבחקיקת האותיות, כמו בגשמיות במשל, כשאני חוקק אותיות על אבן, אם היות שעל ידי זה נתגלה ונתאבה בחינת אותיות, נכון שכשחקקתי את האותיות נהיה כאן אותיות, שזהו על דרך משל אצילות עתיק ועריך, אני כאילו נאצל פה משהו, נאצל פה עניין של הכתר, אבל מכל מקום האותיות הן מיני וביי. זה לא אותיות שאני יכול לקרוא לזה משהו זר, כמו 10 ספירות של עולמות תחתונים, שלא נוסף עליו דבר, ולא חסר דבר כלל. זולת מה נשאר כאן? כמו במשל, מה נשאר כאן? זולת האבן טוב לבדו, גם פה אותו דבר, אבל בכל אופן קרה משהו. מה כן קרה? איזה פרט במשל כן דומה לנמשל? רק שנחשך בהירתו קצת. קצת נהיה חושך. הוא חם. נהיה כאן מציאות של אלם ואסתר. כך על דרך משל בחינת הכתר, ובחינת אין סוף ממש, רק שלגבי אמיתת האור אין סוף, נקרא חושך. מה שאין כן אותיות הכתב, מה החיסרון באותיות הכתב? אותיות הכתב זה לא רק חושך. אותיות הכתב זה חיסרון יותר גדול. מה החיסרון באותיות הכתב? משהו חיצוני, משהו זר. שכותב על גבי הספר בדיו, הרי הדיו הוא דבר זר ממש בעצם מהקלף. הוא משהו חיצוני. וגם, לא רק שהוא חיצוני, שהדיו שחור, מסתיר לגמרי הלבנונית הקלף שתחת הדיו. זה לא קצת ירד הבוק שלו. זה שחור. עד שאינו נראה כלל לא בין הקלף שתחת האות. מה זה בנמשל, אותיות הכתיבה, בהשתלשלות של היצירה, מה זה? עולם האצילות. אצילות נקרא אותיות הכתב, כי זה כבר 10 ספירות. אצילות ביחס לכתר זה כבר דבר זר. כמו שיגיד בהמשך, על האצילות נאמר, על חוכמה זה אצילות נאמר, והחוכמה מאין תימצא. זאת אומרת, שמה היא נקראת? יש. וזהו בחינת חוכמה ובינת האצילות. חוכמה ובינת האצילות זה נקרא אותיות הכתיבה. שבהתלבשות התורה בחוכמה ובינה, כשהתורה יורדת יותר לדרגה הזו של עולם האצילות, כמאמר אורייתא מחוכמה נפקת, נקרא, איך קוראים לזה? תורה שבכתב. כתב זה כבר לא חקיקה, זה כבר דבר כביכול זר. כמשל אותיות הכתב הנ"ל. כי החוכמה היא כעשייה גופנית, לגבי אור אינסוף ברוך הוא. ספירת החוכמה והאצילות ביחס לקטע זה כמו עשייה. כמו שנאמר, כולם בחוכמה עשית. החוכמה כמו עשייה. זה כמו דבר זר. שהוא, כשמדובר על אור אינסוף, הוא מרומם למעלה מעלה ממהות וגדר בחינת חוכמה. ואילו חוכמה זה כבר עניין של עשית. ומה שאף על פי כן נמשך או מתלבש בו אור אינסוף וחוכמה ובינה, זה שבכל אופן מתלבש האור האינסוף וחוכמה ובינה, זה כמו שבאותיות הכתיבה אתה כותב, אתה מגלה תורה, אתה מגלה רעיונות. אבל זה שאני מגלה רעיונות באמצעות האותיות, זה לא מה שנוצר, לא נוצר כאן משהו זר. ודאי שהוא מגלה דברים נפלאים, אבל עדיין תדע שזה דבר זר. הרי זה כמשל שמתלבש הקלף באותיות, שעושים עליו מדיו. שהדיו אינו מערך ומהות הקלף הלבן כלל, ולא כמו בחקיקה שהאותיות הם דבר אחד ממש עם האבן טוב, וגם אין האות מסתיר כלל. באות החקיקה האות לא מסתירה על האבן, האות הרי היא חלק מהאבן, היא אמנם מחשיכה קצת אבל לא מסתירה. לעומת את באותיות הכתיבה, זה דבר זר חשוך שמסתיר, את הקלף אתה לא רואה. וקצת איזשהו משל הוא נותן, וקצת יוכלו למצוא משל על זה, כמו גילוי השכל לגבי מהות הנפש. כשאדם מגלה איזשהו רעיון שכלי. הרעיון השכלי זה כבר משהו מצומצם, שהוא באמת למעלה מהשכל. הנפש זה לא שכל, הנפש היא יותר גבוהה. גילית איזה רעיון, איזה וורט, אז מישהו שמע את הרעיון ממך, הוא אומר, אני כבר תפסתי את הבן אדם לגמרי. לא, לא תפסת את הבן אדם, תפסת רק רעיון שהוא אמר, משהו שנוצר החוצה. הרי הוא כמו מהות בפני עצמו, רק שהנפש פועלת על ידו. אבל תיקח את אותו שכל, כפי שהוא עדיין במוח של הבן אדם, עוד לא המציא את זה. היכולת שלו הפוטנציאלית להמציא שכל, זה עדיין הוא. כמו אותיות החקיקה, שזה עדיין הוא, או יצא החוצה, זה כמו אותיות הכתיבה, כמו דבר זר. מה שאין כבחינת כוח השכל שבנפש, זהו התפשטות אור הנפש עצמו. ולכן, הכתר שנקרא רצון העליון, הכתר העליון למה הוא דומה? נמשל לאותיות החקיקה. לעומת זאת וחוכמה ובינה, שזה עולם האצילות, למה הוא דומה? נקרא אותיות הכתב. ואגם שבאצילות יהיו וגרמו אחד, אפילו שעל אצילות נאמר דברים נפלאים מאוד, שהספירות עם האלוקות הם מאוחדים ממש, זהו לגבי בריאה, יצירה, עשייה, ביחס לעולמות הנמוכים יותר, אני אומר על אצילות דברים הכי הכי נפלאים, שהם מבחינת נברא ויש, לכן לגבי בריאה, יצירה, עשייה, נקרא אצילות יהיו וגרמו אחד. אבל לגבי עתיק והריחמפין, אבל תיקח את עולם האצילות יחסית לכתר, נקרא אפילו החוכמה שהיא ראשית האצילות, איך קוראים לזה? בשם בריאה יש מאין. כמו שכתוב החוכמה, מאין תימצא, יש מאין. והיינו, בחינת כלים דעשר ספירות האצילות, שנקראים כלים שאינסוף ברוך הוא פועל על ידם. ולכן, התורה שהיא נמשכה מחוכמה עד האצילות, המתלבשת בבינה, החוכמה ירדה והתלבשה בבינה, וחוכמה ובינה הם נקראים טרין ריין זה לא מתפרשין, ועיקר בחינת התהוות אותיות הוא בבינה שנקרא ספר. איך קוראים לתורה כפי שכבר ירדה לעולם האצילות? איך קוראים לזה? איזה סוג אותיות שזה בעולם האצילות? נקרא תורה שבכתב, אותיות הכתב. מה קרה באותיות הכתב? נוצר כאן דבר זר שהתלבש על הקלף. באש שחורה על גבי אש לבנה, ככה חז"ל אומרים. אש שחורה זה כמו הדיו על גבי אש לבנה, כאילו הקלף. כמו שאותיות שמהדיו מסתירים לובן הקלף שתחתיו, כך מה שנמשך אור אינסוף וכו אש לבנה להיות מושג בחוכמה ובינה דאצילות, אתה יכול להגיד, וואו, הבנתי, זה גילוי, נכון, זה גילוי. יחסית למה שלמטה זה גילוי עצום, אבל יחסית לקטע זה אש שחורה, זה ממש אסתר. זהו אסתר ואלה ממש, כי אור אינסוף וכו אין שייך לומר בו השגה והבנה כלל. אי אפשר להבין אינסוף. אלא אם, איך אפשר להבין? רק על ידי צמצום האור. זה הירידה לעולם האצילות. בעצם מה שקורה כאן, כשיהודי פועל בעבודה שלו את העניין של הפרה האדומה, הוא מעורר שהקדוש ברוך הוא יוריד את התורה אלינו. הוא מוריד את זה מבחינת החקיקה, לבחינת הכתיבה, עד שירד למטה מטה ותוכל לתפוס את העניין. את השורות האחרונות שבזה הוא מסיים את המאמר. ראינו מה שכתוב בדיבור המתחיל שחורה אני ונבע בפירוש ועניין מאמר הזל בשיר השירים רבה, סוף פסוק ראשו קטם פז, אמר רבי שמעון בלוי, תורה שנתן הקדוש ברוך הוא הייתה אורה של אש לבנה וכתובה באש שחורה. הדאוד הכתיב מימינו אש דת. ונתבאר שם על דרך משל אותיות המחשבה המלבישים את השכל. זהו עניין תורה שבכתב. בעניין המשל אותיות החקיקה, זהו מה שכתוב שם בצמצום הזה הוא כמו במשל בחינת אותיות שבנפש. כדי להיות גילוי אותיות ממש ממחשבה ודיבור, שבחינת צמצום והתאבות אותיות שבנפש, זהו משל לבחינת אותיות החקיקה שלמעלה. זאת אומרת, כמו אותיות המחשבה, לעומת אותיות הדיבור. אותיות הדיבור זה כמו יצא החוצה, נהיה מציאות זרה. אותיות המחשבה זה עדיין חלק ממך, זה כמו אותיות החקיקה. שמקור ושורש להיות אחר כך ניתנה התורה שבכתב, באש שחורה על גבי אש לבנה. והנה, בפרה אדומה נאמר, זאת חוקת התורה. תדע לך מה נמשך? החוקה, הבחינה הכי עליונה. שעל ידי רצו ושוב, דאפר הפרה ומים חיים כנל, כשיהודי מלמטה עושה את העבודה, את הרצו ושוב, את השריפה של הפרה, עם כל מה שזה כולל, מה שלמדנו בעריכות קודם, על ידי זה נמשך מבחינת אותיות החקיקה, דעתיק וערך את האצילות, נמשך מבחינת הכתר. ולזה אמר עליה שלמה המלך עליו השלום. אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. מה התכוון לומר? חשבתי שזה חוכמה של אצילות, אבל אני מבין שהיא רחוקה ממני, הבנתי שזה כתר. זה יותר נעלה מהחוכמה דאצילות. שהיא למעלה, רחוק מן החוכמה דאצילות. אלא שעל ידי זה, מה זה ממשיך למטה? נמשך המשכת אור עתיק והריחמפין בחוכמה ובינה. נמשך מבחינת חקיקה לבחינת כתיבה. זהו גם כן פירוש חוקת התורה, שהיא נמשך התורה משורשה ומקורה, שבבחינת גליף גליף ובתיאור אילה, מהשורש הכי עליון, מבחינת החקיקה הכי עליונה, להתלבש ולהתגלות בתורה שבכתב, שם חוכמה ובינה דאצילות. וזהו, זה הכל מרומז במשפט אחד, אשר ציווה הוויה לאמור. מבחינת הוויה שזה כתר, ציווה מלשון צוותא, חיבור, לאמור, לבחינת אמירה, לבחינת למטה. זה הכל הסוד של פרה אדומה.